המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כולנו מזמינים היום כמעט הכל בלחיצת כפתור. אוכל, בגדים, תרופות, אפילו את הקניות לסוף השבוע. אבל כמה מאיתנו באמת חושבים על כל מה שקורה מהרגע שלחצנו על הזמן? מי מחליט מה נראה ראשון באתר, איך בונים חוויית משתמש שגורמת לנו לחזור שוב ושוב, ואיך משלבים בין טכנולוגיה, דאטה, לוגיסטיקה ובעיקר הבנה של בני אדם. כדי לדבר על כל זה, נמצא איתי היום צביקה ביידה, לשעבר מנכ"ל שופרסל אונליין והיום מנג'ינג דירקטור ושותף במניואן ישראל. נדבר על מה באמת עומד מאחורי חוויית לקוח טובה, איך ארגונים חושבים על חדשנות, וכמובן איך בינה מלאכותית טורפת את הקלפים והולכת לשנות את הדרך שבה אנחנו קונים, עובדים ומקבלים החלטות. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
טוב, מה שלומך, צביקה?
מעולה.
כיף שבאת.
כיף להיות פה, אני מתרגש בכלל להיכנס בשערי המקום שבו, שממנו יצאתי לפני משהו כמו 20 שנה, סיימתי את התואר שלי, זה נשמע זקן, וזה נשמע, אבל השנים עוברות מהר, והנה אנחנו כאן, סיימתי את התואר ב-2006, והתחלתי אותו ב-2002, אז זה כבר אוטוטו 20 שנה שסיימנו.
מה למדת?
משפטים, מנהל עסקים, תואר משולב המפורסם, והיו לי פה שנים מדהימות. ולראות מה נהיה מהמקום הזה, אז בכלל זה מעיף את המוח.
מהמם. טוב, אז תציג לנו את עצמך ככה בכמה משפטים, למי שלא מכיר.
בכמה משפטים. בן 46, גר ברעננה במקור ירושלמי. את הדרך המקצועית התחלתי באמת פה. משפטים מנהל עסקים, התמחות מימון. התמחיתי לאחר מכן במשרד עורכי דין יגאל ארנון בתל אביב, אחד המשרדים הגדולים בארץ, בתחום שוק ההון. זמן קצר לאחר מכן התחלתי ברשות ניירות ערך, הייתי חוקר כ3 שנים.
חוקר של מה?
חוקר של עבירות על ניירות ערך.
וואלה.
זה מה שעושים חוקרים ברשות, מקצוע סופר מעניין וייחודי. בדרך כלל זה עורכי דין או רואי חשבון או כאלה שהם גם וגם. אחרי 3 שנים ברשות החלטתי שהספיק לי להיות בצד של האיש הרע, ואני מעדיף להיות בצד של האיש הטוב. כמובן לא באמת רע, אבל אפשר לדבר על זה אחר כך, על מה זה להיות חוקר. בכל אופן רציתי לעבור למגזר העסקי, הגיעה להזדמנות להצטרף לקבוצת שופרסל אחרי שהתמנתה שם הנהלה חדשה, הצטרפתי כעוזר אישי למנכ״ל, כראש המטה, זה היה בתחילת 2012, כבר לפני משהו כמו יותר מ-14 שנה, ושם התחילה קריירה ארוכה שלי בחברה, לא דמיינתי שהיא תהיה כל כך ארוכה, זה היה 4 שנים כראש המטה, כעוזר אישי של איציק אברקוין, שהיה אז מנכ״ל שופרסל. לאחר מכן הקמתי בעצם את אגף לקוחות ושירות, שלראשונה הייתי סמנכ״ל וחבר הנהלה בקבוצה, לראשונה בתחום הלקוחות והשירות, שזה סימן דרך בעיניי מאוד משמעותי שהקבוצה עברה, תכף בטח נדבר על זה. ו3 שנים אחרונות כמנכ״ל שופרסל אונליין, שהפכה להיות כבר יחידה עסקית נפרדת, עסק האונליין הכי גדול בישראל, ובוודאי נרחיב גם על זה. בסוף 2024 סיימתי את התקופה שלי בשופרסל, ובשנתיים, שנה וחצי האחרונות, אני משמש כשותף בקבוצה בינלאומית, שהבסיס שלה בדנמרק, שקוראים לה מניואן, שעוסקת בחיבור שבין עיצוב, טכנולוגיה ואסטרטגיה, שזה בגדול הדברים בעיניי המרתקים והמיוחדים ביותר שאפשר לעסוק בהם בימים האלו, שהם לימים שונים. ומאוד מאוד ייחודיים, וזהו בגדול, נשוי ויש לי 3 ילדים.
זה הכל, מה זאת אומרת, אני לא אמרת כלום.
אמרתי את זה בסוף, אבל הייתי צריך להתחיל מזה שיש לי 3 ילדים שאני נשוי, וכן, קריירה מגוונת.
מאוד, וואו. מתי הבנת שמעניין אותך להתעסק במוצרים ובחוויית לקוח?
זה תוך כדי תנועה. אנחנו הופכים לאט לאט, כאילו, יש משפט סופר מפורסם של סטיב ג'ובס שאומר שאפשר לחבר את הנקודות בדיעבד. זאת אומרת שכשאתה יוצא לדרך, אתה לא באמת יודע שאתה תהיה פה, פה, פה ופה, אבל בדיעבד איכשהו הנקודות מתחברות ואפשר בדיוק להבין למה. כשאני הייתי בשופרסל, יצאנו לדרך עם כמה פרויקטים אסטרטגיים, זה היה עוד אחרי המחאה החברתית ההיא של 2011, יוקר המחיה, מחאת הקוטג'. החברה הייתה כל כולה עסוקה בעולמות של מחירים, של איך להתמודד מול התחרות שהתפתחה, ולצד זאת בנינו אסטרטגיה חדשה, שאחד הפילרים המרכזיים שבה היה אונליין, והמותג הפרטי, ועוד כמה מנועי צמיחה שהפכו להיות מאוד מאוד מרכזיים בחברה, אבל אז זה היה ממש ביציאה לדרך. ולאורך הדרך ראיתי עוד שהייתי עוזר מנכ״ל, שהדברים שאותי הכי מושכים, זה הנושא של הקשר עם הלקוח, זה היכולת לייצר חוויה ללקוח, זה לבנות מוצרים שישרתו את הלקוח. וכשאתה עוסק בריטייל, אז התוצאות גם נראות בשטח מאוד מאוד מהר. בשונה נגיד מנדלן, שאתה בונה תוכניות עסקיות ורואה אותן בעוד 10 שנים או בעוד 5 שנים יוצאות לפועל. במקרה של ריטייל מקבלים החלטה, מוצאים אותה לדרך, בתוך חצי שנה או אפילו פחות, לפעמים זה ממש תוך יום, אפשר לראות אותה קורית.
מה זאת אומרת? אבל כאילו אם משהו, אם החלטה שאתה מקבל נעשית והיא טובה, אז אתה ישר מקבל את הפידבק, ואם היא לא טובה, אז מה קורה?
זה תלוי, זה כללי מאוד, אבל יש דברים, יש עולמות תוכן שבהם התשתיות שצריך להניח הן מאוד מאוד ארוכות טווח. עוד פעם, נתתי את הדוגמה של נדלן, אתה רוצה לבנות היום קניון, אתה צריך לצאת לדרך עם תהליך של אישורים, תכנון ובנייה וחפירות והיתרים, עד שתראה את הקניון הזה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. בריטל, אתה יכול להחליט שאתה בונה פורמט חדש, אתה יכול להחליט לדוגמה שאתה רוצה שהאונליין שהיה מחובר נניח למחירון היקר יותר, לפורמט היקר יותר, אתה רוצה לחבר אותו למחירי הדיסקאונט. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, עשית את זה, תוך יום אתה תראה את התוצאות. אתה ממש תראה את זה במספרים, אתה תעלה עם קמפיין, אתה תגיד חיברנו את שופרסל אונליין לשופרסל דיל, ואופס, אתה רואה את השינוי, אתה רואה את השינוי בהתנהגות צרכנים. ריטל זה כל הזמן אתה רואה את ההתנהגות צרכנים, אתה רואה את זה במספרים, אתה רואה מה עולה ומה יורד, אתה רואה שהשקת קטגוריה תוך יומיים, אתה כבר מתחיל לראות אם זה עובד או זה לא עובד. כמובן, בטווח הארוך אתה צריך לבנות תוכניות עסקיות ולבנות גם תשתיות, אם זה מערכות מידע, ואם זה נדלן, ואם זה אמצעי הפצה, ועוד המון המון דברים שדורשים לך כמובן חשיבה ארוכת טווח, אבל היופי במקצוע הזה, זה שאתה פוגש את הלקוח כל יום, כל יום מחדש, זה גם הקושי אגב, אתה לא יכול להסתמך על השקעה שעשית לפני אי אלו שנים. אתה כל יום צריך להוכיח את עצמך מחדש, אבל אתה פוגש את הלקוחות כל יום, והצד של ליצור חוויות אישיות, חוויות מיוחדות, ליצור משהו אחר ללקוח, לשמוע לקוחות אומרים, זה שינה לי משהו, לי מאוד מאוד עשה את זה.
למה זה כל כך קשה לייצר חוויה כזאת ללקוח?
שאלה טובה, כי חוויית לקוח בסוף כרוכה, בהמון המון 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 דברים. היא כרוכה, אנשים נוטים לחשוב שאם אני אהיה נחמד ללקוח, או אם המוקד שירות לקוחות יהיה טוב, או דבר כזה או אחר, זה נכון, זה רכיב חשוב, אבל הוא תלוי בהמון המון דברים. כך לדוגמה, משלוח מהסופר, כי זו הדוגמה הקרובה לליבי, מה שנקרא. כדי שזה יקרה כמו שצריך, הצריכה שכל הנקודות יתחברו from A to Z, עוד מהשלב שהמוצר יצא, או אפילו לפני שהוא יצא, תחשבי רגע, את קונה יוגורט, ואת מזמינה אותו באינטרנט, והוא מגיע אלייך הביתה. היוגורט הזה, עם החלב, מישהו היה צריך להביא את החלב הזה מאיזושהי רפת, ואת הדובדבנים היה צריך לקטוף איפשהו, והיה צריך בסוף להביא אותם ביחד לאותו, או לשטרס, או לתנובה, או למי שזה לא יהיה, או לטרה, שייצרו מזה מוצר, והוא צריך להיות בסדר, הוא צריך להיות טוב, אחר כך צריך איכשהו לשנע אותו למערכת של מרכזים לוגיסטיים של הסופר, ומהסופר צריך להעביר, מהמרכז הלוגיסטי צריך להעביר אותו לסופר, ומהסופר צריך להעביר אותו לבית הלקוח, וצריך להרוז את זה כמו שצריך, וצריך שיהיה שרשרת קירוב, ולא דיברנו על החוויה הדיגיטלית שהיא צריכה להיות טובה, כי אם היא לא קורית, ומה קורה אחר כך, ושירות לקוחות אחרי השירות, אחרי המחירה, המון, המון, המון נקודות מגע, שאם הן לא מתחברות כמו שצריך, אז את חווה חוויה רעה. וזה לא עוזר, זה לא עוזר לך. נניח שאת טסה, טיסה מישראל ליעד כלשהו, והכל היה בסדר, חוץ מדבר אחד, המזוודה לא הגיעה. זה לא עוזר שהדיאטה הייתה נחמדה, שהבידוק הביטחוני היה בסדר, שהמטוס היה נקי, הכל חשוב. אבל אם בסוף איבדו לך את המזוודה ולא קיבלת את 3 ימים, אז נפגעה לך החוויה.
זאת אומרת, יש הרבה נקודות בדרך שאפשר להרוס.
המון, 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 המון נקודות, בדיוק כמו הציור הזה של הילדים עם המספרים, שצריך לחבר עד שיצא הדינוזאור או מה שזה לא יהיה, וכל נקודה שלא מתחברת יכולה להרוס את כל הנקודות הרבות מאוד שהיו בדרך, ולא, כמו שאמרתי בדוגמה של היוגורט, זה לא רק שלך. זה גם של המחלבה, וזה גם של החקלאי שגידל, וזה גם וזה גם וזה גם. ואפשר לקחת את זה, להביא את זה לידי ביטוי בכל עולם תוכן, בעולם הבריאות. אתה יכול לחשוב על הרופא הכי טוב, אבל מה קורה כשאתה לא מקבל את התשובות בזמן, כי יש איזשהו עיכוב בעולם הדיגיטלי. או כי היחס של הפקידה בקבלה הוא יחס על הפנים. או ההפך, או היחס מצוין, אבל הרופא יש איתו בעיה. בקיצור, המון 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 דברים. והאומנות של לחבר את כל הנקודות לכדי תוצאה אחת טובה, היא האתגר, וזה למה אנחנו חווים ברוב המקרים, או בהמון מקרים, חווים חוויה לא טובה.
זהו, כי כשאני מסתכלת על זה בתור לקוחה, אני לוחצת על כמה כפתורים, והקסם קורה מעצמו. ואם אני מסתכלת על רשתות הקימונאות, נגיד, בארץ, אז מאוד מאוד קשה להם לעשות את האונליין. כאילו, שופרסל יש לה את האונליין באמת, נראה לי, הכי מוצלח בארץ, אבל כאילו, זה משהו שהוא מאוד מאתגר את כולם לעשות.
קודם כל, קימונאות באונליין היא, ובפרט בעולם המזון היא דבר קשה. היא דבר קשה טיפולית. בישראל יש גם, אנחנו מדינה חמה, אז כל נושא ששרשרת הקיר הוא צריך לשמור על מוצרים שהם קפואים ואו מצוננים, ומוצרים טריים כמו פירות וירקות ובשר וכו'. זה, זה, זה תחום מאתגר. כל הנושא של סחיבה של המוצרים האלה, בניגוד למשלוחים נניח של וולט, שזה סקית או שתיים, במקרה של המשלוח, מה שנקרא מתוכנן, שזה שופרסל, רמי לוי ואחרים, זה משלוח גדול, אז הסחיבה של זה היא מורכבת, וגם השמירה על המוצרים, וגם בסוף צריך למצוא את הבן אדם שיסכים לעשות את זה. תוסיפי לזה גם את הצד הכלכלי, לעשות את זה בצורה שהיא רווחית, גם זה מאוד מאוד מאתגר, לכן הרבה רשתות נרתעות מלהיכנס לתחום הזה, ואז או שהן לא נכנסות, או שהן נכנסות כזה בקטנה. זאת אומרת, הן פותחות שירות, אבל הן סוגרות אותו מתי שהן רוצות, כי הן לא רוצות להפוך את זה למפלצת. לנו בשופרסל באזור שנת 2014, זה בטח שנים רבות אחורה, הייתה אסטרטגיה שראתה את הדיגיטל כדבר החדש, ואמרנו, נלך על זה בכל הכוח, ובאמת הגענו למצב שהאונליין היווה כ-20% מהמחירות של הקבוצה.
וואו.
זאת אומרת, הגענו לאזור ה-15 מיליארד שקל בקבוצה, ו-3 מיליארד שקל, חמישית מזה, היה באונליין. אין מספרים כאלה בעולם ממה שבדקנו בזה, כי השקענו בזה בטירוף. רוב השחקנים לא החליטו לעשות את זה. החליטו, כמו שאמרתי, לשחק עם ה... אתה תמיד יכול לשלוט בביקושים, דרך אגב, אתה סוגר את האתר, או אתה עושה חלונות במקום למחר לעוד 3 ימים, או שאתה פשוט לא פותח את כל החנויות שלך לאונליין. יש הרבה דרכים לאיך אתה שולט בזה, כי בסוף יש P&L, יש דוח רווח והפסד, ואתה צריך לנהל אותו. ואם תרצי, אני ארחיב על איך הופכים את זה גם לעסק רווחי, אבל זה כבר סוגיות יותר מורכבות ויותר עמוקות.
אז מה הדבר הכי מורכב שצריך בעצם לנהל באונליין, הדבר הכי מאתגר שאתה יכול לשים עליו את האצבע?
הכל מאוד מאתגר, הנושא של עובדים זה הנושא הכי קשה.
כן?
לגמרי, בכלל, בכל עבודות, נקרא לזה הצווארון הכחול, אין אנשים שמוכנים לעשות את העבודות האלה. לאחרונה ראיתי גם בסופר עובדים זרים, זה אחרי שעזבתי, אבל לא רק בשופרסל, אני מדבר באופן כללי. רואים לאחרונה, ב4-5 חודשים האחרונים, יש עובדים זרים, טיילנדים, הודים ואחרים שנכנסים לסופרמרקטים. הם באים פשוט כי אף אחד אחר לא מוכן לעשות את העבודה הזאת.
וואלה.
וכנה לגבי הנושא של הפצה. הפצה היא עוד יותר קשה, כי זה לסחוב ממש אישיות של קולה וארגזים שלמים. לא כולם זה בתים פרטיים שחונים ליד ומעלים 2 מדרגות. לפעמים צריך לעלות 4 קומות, ואם אין מעלית, אז אין מעלית, והוא צריך להביא את זה. ולא תמיד גם נותנים טיפ. בקיצור, זה מקצוע מאתגר בלשון המתה. הכוח האדם וההשגה של כוח האדם הוא הדבר המשמעותי. נתנו לזה פתרון, או יש לזה פתרונות בעולמות של אוטומציה, אבל גם זה צריך לדעת איך לעשות את זה. אוטומציה היא לא קסם. קודם כל היא כרוכה בהשקעות גדולות ובאינטגרציות מאוד מורכבות, כי אתה בעצם צריך לעשות אינטגרציה בין מערכות החברה לבין המערכות האוטומטיות החדשות, שזה חתיכת השתלת איברים לא קלה. אז אני אומר, אוטומציה היא כן פתרון, אבל היא לא קסם, וצריך לדעת איך לעשות אותה, ולעשות אותה בחוכמה ובמידה נכונה, ולא לחשוב שאתה לוחץ על כפתור ויש אוטומציה, ועכשיו כל המשלוח מגיע. ובסוף יש גם כמו שאמרתי קודם, את השלב ההפצה, שאותו מאוד קשה לעשות אוטומציה, כי בסוף מישהו עם אוטו צריך להביא את זה ממחסן, גם אם המחסן היה אוטומטי, צריך להביא את זה פיזית לבית של לקוח. זה עולם שהוא נורא 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 אמיתי. הוא נורא נורא פיזי. את אוכלת בסוף את המוצר הזה, בניגוד לבנק דיגיטלי לדוגמה. אוקיי, אז גם אם הבנק עצמו הוא בנק עם סניפים, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה ביקרתי בסניף של בנק, כי את כל מה שאני צריך מהבנק, אני עושה מול האפליקציה ומה שאני צריך. במקרה הכי זה, אני מתקשר ומדבר עם מישהו, אבל אני לא מגיע פיזית. חוויית קימונאות מזון היא מאוד מאוד פיזית. נכון שיש רכיב דיגיטלי, אבל הוא הוא חלק מאוד קטן בכל הסיבור, הוא החלק הקל גם.
זהו, הלאסט מייל שם קשה.
לא רק הלאסט מייל, הכל. אתה צריך לנהל מלאי בצורה נכונה. אתה צריך לוודא שכשהלקוח מזמין משהו עלו, מה הדבר שהכי מעצבן את הלקוחות שהם מזמינים, ובסוף המוצר חסר בזמן הנכון, ואז אתה מקבל את הזמנה שחסר בחסרים בפריטים.
ומגיע לך ביצים שבורות פתאום.
ומגיעים ביצים שבורות וכו' וכו'. ואתה צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. עכשיו, אין 100%, והחוכמה היא איך לעשות את זה כמה שיותר נכון. ומצד שני, בסוף גם לדעת איך לטפל כשמשהו לא מסתדר, ממש לעצב את מסע הלקוח, אפרופו עיצוב ודברים אחרים שאני מתעסק בהם היום, זה ממש לעצב את חוויית הלקוח, כמו שמעצבים כיסא ושולחן ותוכנה, כך מעצבים גם חוויות ושירותים, וזה תורה, זה ממש אומנות.
אז באמת אמרת חוויית לקוח, ואני רוצה לשאול אותך, כי הרבה חברות אומרות שהלקוח במרכז, שזה הדבר הכי חשוב להם, ושזה מה ש... ועל זה הם שמות את הדגש, אבל בפועל זה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע. מה יש לך להגיד על זה, למשל?
שלדבר זה קל, ולעשות זה קשה. להגיד חוויית לקוח זה בוודאי הדבר הנכון, כי מי לא רוצה להשקיע בלקוח, הלקוח הוא הדבר הכי חשוב, ואנחנו פה בשביל הלקוח, וכו' וכו', והלקוח, שמים את הלקוח במרכז וכו'. בפועל, talk is cheap, לדבר זה קל, לעשות זה הרבה יותר קשה, ודבר שני, גיליתי שבסוף מנכ״ל, יש לכל אחד את מה האוריינטציה שלו, יש כאלה עם אוריינטציה יותר תפעולית, יש כאלה שהם מאוד אנשי שיווק, יש אנשים שהם גדלו בפיננסים, היו CFO והפכו להיות מנכ״ל, אז ההסתכלות שלהם מאוד דרך המספרים. אנשים שמסתכלים באמת באמת מהצד של הלקוחות, זה אנשים מעטים, אין הרבה כאלו. דבר שני, כדי לייצר חוויית לקוח, זאת אומרת, בגדול, אז כולם אומרים, אבל כמה מכם באמת, באמת מוכוונים ללקוח? אני לא פגשתי הרבה, יש, אבל לא הרבה.
אמזון כאלה.
אמזון, יפה, וגם אמזון, דרך אגב, תמיד אתה מקריב משהו. זאת אומרת, גם אמזון, שהיא באמת מצטיין בחוויית לקוח, וזה כאילו בסלוגן שלה, to be the most customer-centric company on earth. זה הסלוגן של אמזון, שבזוס הקים אותה, זה מה שהוא הדגיש המיקוד שלו. מצד שני, היחס שם לעובדים הוא לא משהו, ועדים ועניינים. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בסדר עם כולם. ואם אתה רוצה להצטיין מול הלקוח, אתה צריך לדעת, אז על מה אתה מוותר, ועל איזה סוג חיה אתה הולך להיות. ודבר שני, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, עלויות, ורוב החברות באמת של החיים, בוודאי הציבוריות, הן קודם כל מוכוונות ל-P&L. ואם צריך להקריב את חוויית הלקוח, או להקריב את ה-P&L, את הדוח הכספי, את התוצאות הכספיות, אז הם יקריבו את חוויית הלקוח, והם יגידו לא נורא, אז תצמצם קצת את האובי של השקית, כדי להביא 100 מיליון שקל, סתם אני נותן דוגמה, המנכ״ל אומר לסמנכ״ל הרכש או לסמנכ״ל התפעול, יש לך הוצאות גבוהות מדי ברכש, תוריד 100 מיליון שקל, מאיפה הוא יביא 100 מיליון שקל? הוא הולך ובסוף לספק השקיות, הוא אומר תן לי שקית פחות טובה, כי הפיינשמקריות הזו של השקיות שאתה מביא עולה לי יותר מדי. רק מה קורה אחר כך? מישהו צריך לסחוב את השקית הזאת לבית הלקוח, בין אם זה באונליין ובין אם זה הלקוח שקנה בסופר וחוזר. ואז השקית הזאת נקרעת, והשקית שנקרעת כי היית צריך לחסור את הכסף, זה התוצאה של חוויית לקוח. לכן, מעטים באמת מוכנים להקריב את מה שצריך כדי לייצר חוויית לקוח טובה. אבל יש כאלה שעושים את זה. יש דוגמאות גם לכאלו. ולשאלתך למה הרוב לא, כי לדבר זה קל ולעשות זה קשה.
אז מה היית אומר שהטעות הכי גדולה של אנשים שמנסים לשפר חוויית לקוח, וחושבים שעושים משהו אחד, ובסוף מגיע לצד שני?
אני חושב שהטעות הכי גדולה היא לחשוב שנקודה מסוימת היא הדבר. ראיתי איזה פרסומת של בנק שמדבר על זה שהשירות שלהם והחוויית לקוח שלהם וזה וזה, וכאילו מה ההסבר לזה? הבנק שלנו המוקד פתוח במוצא שבת. אוקיי, האם כאשר הבנק פתוח, את אי פעם במוצא שבת חשבת להתקשר לבנק? לא בטוח.
רק אם היה לי משהו שממש דחוף.
לא בטוח שאם הייתי שואל אותך, מה הם שלושת הדברים הכי קריטיים לך בבנק, היית אומרת לי שיהיה פתור במוצאי שבת. במילים אחרות, הטעות שהרוב עושים, זה שהם לא מזהים את רגעי האמת הקריטיים ביותר ללקוח, שאותם צריך, שעליהם צריך להתאבסס, כן, עליהם, בהם צריך להשתגע. עכשיו, למה אני אומר להשתגע? כי בסוף זה גם איזשהו סטורי טלינג שאתה רוצה לספר ללקוח. אנחנו פה כל הזמן בעולם שהוא מצד אחד אמיתי, שצריך לעשות דברים באמת, כי אם זה רק סטורי טלינג, אז זה לא יעזור. מצד שני, חוץ מהדברים, באמת, אתה גם צריך לחבר את הנקודות לכדי איזשהו סיפור. בפרט אם הסיפור שלך הוא יותר מורכב מאשר המחירים שלי עם החיזולים. אם המחירים שלי עם החיזולים, אז אין בעיה, המחירים שלי החיזולים, וזהו, זה תסתדרו. כאשר זה לא המצב, ואצל רוב החברות זה לא המצב, אז אתה חייב למצוא את מה כן, ולכן אתה חייב לדעת באיזה נקודות להתמקד, כדי לעשות את זה כמו שצריך. אתן לך דוגמה. בזמנו, בשופרסל, כשעוד הייתי סמנכ"ל לקוחות ושירות, קיבלנו החלטה לקחת את הרכיב האחרון של המוקדי שירות לקוחות, ולהשתגע בו. מה זה אומר להשתגע בו? במובן הטוב, מבחינת הלקוח. זה אומר, מענה, קבענו בזמנו, זה היה תוך עד 60 שניות, יחס, זאת אומרת, איך היחס זה, וזיכויים. ואנשים ידעו, אנשים היו באים אליי, אחרי זה בשיחות שישי ובמפגשים, סופר, רגע, הערת ביניים. כשאתה עובד בסופר, לכולם יש מה להגיד, כי אין בטוח. בן אדם שהסופר לא נוגע אליו. לפני כן עבדתי ברשות ניירות ערך, בעולמות של שוק ההון וכו', זה לא עניין אף אחד, חוץ מטה קולגות שלי מהשוק. בעולם של כימונאות וריטל וסופר, לכל אחד יש מה להגיד, אז אתה פוגש ביום שישי וביום שבת אנשים ונותנים לך פידבק, והפידבק בגדול היה, יש לכם תקלות, ואתם לפעמים מגיעים עם הביצים שבורות ועם הפירות והירקות שהם לא זה, אבל מה, אני יודעת שאני מתקשרת, עונים לי מיד, לוקחים אחריות ומזכים אותי. לזה אגב קוראים אסטרטגיה, כי זה ביטוי של אסטרטגיה, זה לא קרה במקרה. זה כי קיבלנו איזושהי החלטה, הבנו שיש דברים שאפשר, עכשיו זה לא רק מוקד, זה דוגמה פשוט. הבנו שיש מקומות שבהם אפשר יהיה לעשות אימפקט יותר גדול, ואם נשקיע בהם, אז נקבל על זה את זה, ואכן זה מה שהלקוחות חוו. והם ידעו שאם הם, יבואו ויגידו וכו', הם יקבלו מענה טוב. וזה בעיניי דבר אדיר, כי זה לזהות את אותם, מה שנקרא, moments of truth, כאילו את רגעי האמת. זה המקומות, זה לא המוצאי שבת. ועוד פעם, יכול להיות שזה רק דעתי, יכול להיות שמוצאי שבת להרבה אנשים כן משמעותי, אבל אני חושב שאתה חייב לזהות מהם הנקודות האמיתיות, שבהם דברים האלה קורים, ושם לתת את, את המיקוד.
אז נגיד שאתם עובדים עם חברה חדשה, כיום, בחברה שלך היום,
כן.
איך בכלל אתם מצליחים לזהות מה הבעיה שצריך לתקוף? כאילו, איך מזהים את הנקודה הזאת?
אז ה-Many Ones, זו הקבוצה שהיום אני שותף בה, היא עוסקת במגוון הרבה יותר רחב של עולמות תוכן. אז זה לפעמים ממש לבנות מוצר מאפס. לדוגמה, גוף מסוים רוצה להפוך להיות מועדון צרכנות, מה זה דורש מאיתנו. אז אתה קודם כל, לפני שאתה ניגש לבנות את המוצר, אתה עושה איזשהו תהליך של אסטרטגיה, אבל זה אסטרטגיה לצורך בנייה. זה לא אסטרטגיה לשם עצמה. אתה לא עושה את זה כדי להכין מצגות, אתה עושה את זה כדי שזה יהיה הבסיס. בעצם זה השלב הראשון ממש בבניית המוצרים. הסלוגן או התפיסה היא design the right product and design the product right. כלומר, קודם כל, you have to decide, what's the right product. מה בכלל המוצר? יכול להיות שהמוצר שלי הוא לא תוכנית, הוא לא מועדון צרכנות. אולי המוצר שלי הוא בכלל איזושהי אפליקציה שאוספת נקודות, את יודעת שאתה צובר נקודות לפי שימוש, whatever. אז שנייה לפני שאתה ניגש כבר לבצע, אתה חייב לעשות רגע תהליך של הערכה והבנה איפה האתגר העסקי מצד אחד, ומצד שני, איפה ההזדמנות העסקית. ההזדמנות שתיארתי קודם, זה הזדמנות של לראות את הקשר עם הלקוח בלאסט מייל של שירות הלקוחות, כמשהו שאתה יכול למנף אותו. בעולם אחר, זה יכול להיות משהו אחר, זה מאוד מאוד משתנה מנושא לנושא. אבל המומחיות זה בסוף לבוא עם ראש עסקי, לא רק, מוצר בסוף, מוצר הוא אמצעי, מוצר הוא לא מטרה. ואני אתן דוגמה. לא מזמן יצא לנו לעבוד עם חברת פיננסים, שמאוד מאוד רצו להקים איזושהי אפליקציה שתהיה מולטי-אפ כזאת, שתהיה לה המון 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 שירותים. סוג של בנק דיגיטלי. מה הבעיה? כשאתה יוצא לדרך עם המוצר הראשון, אתה חייב שיש סיבה לאנשים להוריד את האפליקציה. וזה דוגמה להבדל ענק בין אפליקציה לאתר. אתר, אתה מייצר איזשהו תהליך של אקוויזישן שבסוף הלקוח נוחת בו. אפליקציה, את מורידה לנייד, למה את מורידה לטלפון שלך אפליקציה? את מורידה אותה בדרך כלל, כי את חושבת שתשתמשי בה לעתים קרובות. אין לך, כאילו, ואם יש לך כמה אפליקציות שאת לא משתמשת בהן לעתים קרובות, מתישהו גם מוחקת אותן.
נכון.
זה דוגמה לאיזושהי הערכה של רגע, איזה מוצר בכלל צריך פה? ואחר כך זה איזה שירות יהיה כרוך בזה, כמו הדוגמה שנתתי של מועדון צרכנות, או צבירת נקודות, או כל דבר אחר. במילים אחרות, רגע לשאול את עצמי, לפני שאני ניגש כבר לשולחן העבודה, מה בכלל אני רוצה לייצר פה? והיופי הוא, לא אמרתי היום פעם אחת AI, עכשיו אני אגיד, היופי הוא שהיום בזכות AI,
ברור,
לא חשבתי שניצא מפה בלי AI. אבל היום AI מאפשר לעשות את כל התהליך והסיפור שכרגע סיפרתי, בצורה מאוד מאוד מהירה.
איך?
משום ש-AI היום מאפשר לצביקה ביידה, שהוא עורך דין בהשכלתו, ולא מבין כלום בתכנות, ולא מבין כלום בבניית מוצרים, הוא מבין בדברים אחרים, אבל בזה הוא לא מבין, לשבת עם קלוד, ולבנות ממש מודל של מה שהוא הולך לעשות. ובמקום לדבר עם המנכ״לית שהוא הולך להציע לה את התהליך שהוא מציע לה, לדבר איתה בדיבורים כלליים, או במצגות פאורפוינט, הוא ממש כבר מראה לה את הוויז'ן. אגב, קרה לי היום בבוקר.
שמה?
אמיתי לגמרי, שהצגתי מוצר כבר ממש, הוא לא עובד ברמה של סקייל של לקוחות, אבל הוא כבר, הוא זז, הוא עולה, הוא יורד, אתה יכול, ואין, ועשיתי את זה בשעתיים, וזה אני. אני אומר עוד פעם, זה אני, כי אני בא, ב-many one, אני בצד האסטרטגי, אני לא איש שבונה מוצרים, ולא תכננתי בחיים שלי, אני לא יודע לתכנת, ואני לך תאמץ, גם לא תחום העניין שלי, אבל היכולת הזאת של AI לקחת רעיון, וגם לבן אדם שהוא הכי לא בא מעולמות האלה, לשבת ולעשות את זה בעצמו, היא יכולת פנומנלית, זה קורה מאוד מהר, וזה לוקח אותנו הרבה הרבה יותר רחוק, בשלבים שהם עדיין שלב, אני קורא לו שלב ההיערכות, הוא לא שלב היציאה לדרך. אגב, להמיס על זה אחרי זה מאות אלפי לקוחות וכולי, זה כבר אירוע אחר. בגלל זה הסיילספורסים וסאפ והשחקנים האלה הגדולים של העולם הם קיימים, ולדעתי הם עוד יהיו קיימים לעוד הרבה זמן, כי פתרונות של וייב קודינג וכולי, הם עדיין לא, ברוב המקומות עדיין לא בשימוש של המסה הקריטית של הלקוחות, וזה הבדל. אבל כן, ברמת ה-experience vision, אנחנו קוראים לזה, כלומר, לבנות את החוויה ברמת ה-vision, את זה אנחנו עושים, ואני ממש בידיים שלי עם קלוד, וזה באמת חזון אחרית הימים מבחינתי. עכשיו, הנה, אני איש של וורד ושל זה, אני אפילו לא...
לא, אני משתמש בזה כל היום, אני כל היום בונה שטויות.
כן, אבל את עוד יותר צעירה ממני, ויצאת מפה לא כזה מזמן, אני תחשבי. זה באמת, המהפכה היא אדירה.
לא, זה מטורף.
ובהחלט בעולמות של חיבור בין אסטרטגיה למוצר, אני חושב שלה יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
אבל עדיין צריך לדעת כאילו את האסטרטגיה שאתה רוצה לעשות, כי בסופו של דבר AI הוא הרי מאומן על כל מיני ידע שקיים, ואם אני רק אומרת לו, תעשה לי רעיון לזה ולזה, אז הוא יעשה לי משהו יחסית כללי.
לא רק שצריך לדעת, לא רק שעדיין צריך לדעת, עכשיו בעיקר צריך לדעת, כי אתה כבר לא יכול יותר להתחבא מאחורי עולמות של, כאילו, כל הצדדים האקסקיושנליים, הם לא מעניינים יותר. הם קורים מעצמם כמעט עם המערכות האלה, ולכן הדגש הוא על הצד הקריאטיבי, הוא על להבין איפה אני רוצה לקחת את המוצר, מה אני רוצה לעשות, לאן אני הולך. אז זה לא רק שעדיין צריך, במיוחד צריך. זאת אומרת, כרגע עכשיו המיקוד הוא בדבר הזה, כי... והיופי, הדבר המדהים, ואני לא משווה ללפני 20 שנה או 15 שנה, אפילו בהשוואה לפני 5 שנים, אני חושב שהיופי הוא שכל שלב התכנון משתנה לגמרי. אני חושב שהיכולת להפסיק לתכנן כל כך הרבה ולצאת עם זה לדרך ממש תוך דקה, זה הדבר האמיתי, ואתה לכן לא צריך גם להתחייב עכשיו ל-10 שנים, זאת האסטרטגיה שלי. זה הכיוון שאליו אני הולך, אני מתכנן תוך כדי תנועה. ואני חושב שזה עושה שינוי דרמטי למנהלים.
איך אתה חושב שה-AI ישנה את כל העניין של חוויית לקוח, גם באתרים ובאפליקציות עצמם? זאת אומרת, יש סיכוי שעוד 5 שנים אני אכנס לאפליקציה, ואני פשוט אגיד לה, לא יודעת, אני רוצה X, תקנה לי ככה, וזהו?
ברור, למה לא? כבר היום את לא חוקה משם. זאת אומרת, ברגע שכל העולם של העוזרים האישיים קורה ממילא, ואת מדברת ממילא עם הצ'אט או עם ה... קלוד או עם ג'מינאי או עם כל אחד מהכלים האחרים, אז בעצם הדבר הבא זה חיבור שלו לצד המסחרי, כלומר לאתרים, ואז גם לדעתי הולך להתפתח מאוד מהר עולם של ריטל מידיה בתוך הדבר הזה, כי את תרצי בסוף, אם זה שופרסל או כל אחד אחר, ירצה להיות זה שאת בוחרת בו דרך מערכת ה-AI. בקיצור, אין לי ספק שזה ילך לשם. כל מה שקשור לחוויה הדיגיטלית, כל מה שקשור לעולם הזה, הוא בצעדי ענק הולך לשם. מה שקורה בחוויה פיזית, זה סיפור אחר, ואני פה מאמין שאנחנו הולכים גם בהיבט הזה לאיזושהי מהפכה, דווקא כאילו אחורה. זאת אומרת, אני חושב שלא אחורה מבחינת קדמה, אלא אחורה מבחינת הראש הצרכני, הוא ירצה ללכת אחורה.
כן?
אני חושב, כן, אני חושב שככל שמהפכת ה-AI תמשיך לקרות והדיגיטל ימשיך להיות, בעצם הבינה המלאכותית תהפוך להיות יותר מבינה אנושית, כך לאנשים יהיה צורך יותר ויותר גם בחוויות אנושיות. לכן אני תמיד אמרתי שהסניפים הפיזיים לעולם יישארו, אנשים רוצים להרגיש, אנשים רוצים להריח, אנשים רוצים להיפגש, אנשים רוצים ללכת לקולנוע, אנשים רוצים להיות בכנסים, כי הם רוצים לחוות אחד, אנשים יש להם צרכים אנושיים. ה-AI לא מחליף צורך אנושי.
בינתיים.
אני חושב שהוא ההפך, הוא יגביר את הצורך האנושי. כי ככל שהחוויות הדיגיטליות יהפכו להיות יותר מטורפות, ובאמת הבינה המלאכותית תהיה גבוהה מבינה אנושית, כך אנשים יחפשו את האינטראקציות, נקרא לזה אנלוגיות, להבדיל מהדיגיטליות. ולכן, לפי דעתי, העולם הוא עולם של תמהילים. מה גם שאני כבר רואה איזושהי... זה שהמהפכה של ה-AI היא מהפכה יוצאת דופן והכי גדולה שחווינו וכו וכו וכו, זה ברור. זה עוד לא אומר שאין פה בועה ענקית שמתרחשת סביב הדבר הזה, כי כמו שהיה עם האינטרנט, האינטרנט פרץ לחיינו בתחילת שנות ה-2000, הפך את החיים ואת העולם מצד אחד. מצד שני הייתה פה בועה, בועת ה-dot-com, שהיא בועה שהייתה מאוד כואבת להרבה מאוד חברות ושווקים ואנשים, ועדיין האינטרנט שינה את החיים. זאת אומרת, זה שה-AI משנה את החיים לא אומר שאין פה בועה. אני חושב שיש פה בועה, יש פה בועה בשוואים גם של חברות. יש פה עדיין בועה סביב נושא של מודלים כלכליים. אנשים עוד לא עד הסוף מפנימים מה המשמעות של ההפעלה של הדבר הזה. אנחנו עדיין בשלב הוואו, בשלב הקסם, בשלב איזה יופי שאני מדבר עם מישהו שהוא לא בן אדם, והוא נותן לי תשובות מטורפות. כמובן, הולכות להיות פריצות דרך עצומות בעולם הרפואה, בטח כיסית את זה באלף ואחד פרקים כבר. בעולם הפיזי זה הולך לעשות, דוגמה, ניהול מלאי גם כן הולך להיות מן הסתם מושפע מ-AI, אבל בסוף עדיין יש עולמות פיזיים שצריכים, מישהו צריך לעשות אותם, כמו שנתתי את הדוגמה שאפילו אם הרובוטיקה עושה את שלב הארגון של ההזמנה במחסן, מישהו בסוף צריך להגיע אלייך הביתה ולהעלות את זה כמה קומות. רובוטיקה ואוטומציה עוד רחוקות מלעשות את זה, ולכן אני אומר, קוראים פה כמה תהליכים במקביל, וברמה האנושית, אני כמו שאמרתי, מאמין מאוד בזה שחוויות פיזיות יישארו, ואנשים יצטרכו אותם.
זהו, כי לפני כמה שנים הרי היה את כל הסיפור של המטאברס, ו...
איכשהו זה השתתק.
זהו, גם זה השתתק, וגם עם כל האונליין, פתאום אמרו, לא, אנשים לא ילכו יותר לקניונים, זה הולך להיעלם, ואנשים נלחצו, וגם מליסרון נכנסה נגיד למגורים בכלל. אבל ראינו שזה לא קרה בסוף.
כי בסוף בני אדם הם בני אדם, ונכון שהמון דברים קורים בזירה הדיגיטלית היום, אבל בסוף יש לנו צרכים אנושיים, צרכים של לראות ולהיראות, ודרך אגב, אני כבר מרגיש שהילדים שלי הם עדיין קטנים, הם עוד לא בשלב הטיק טוק וכאלה. הבן הגדול שלי עוד מעט בן 11, והשניים אחרים קטנים יותר, אבל אני כבר עכשיו מתחיל להרגיש איזושהי הימנעות שאולי קורית בקרב בני נוער מהאובר פרסום הזה ומהאובר חשיפה הזאת שיש בדור, אפילו בדור שלנו, שכל דבר מעלים לה, כאילו זה אפילו מרגיש קצת קרינג'י כזה. הייתי בטיול הזה, הייתי בטיול ההוא, אני לא בטוח שזה, אני ממש לא משוכנע שאם נסתכל על זה עוד 10 שנים, שהם כבר יהיו בגיל ה-20 פלוס, שנראה את אותם תופעות. אני חושב שאנחנו נלך למקומות יותר אנלוגיים באיזשהו מקום, יותר של קרבה אמיתית, ולא יש לי 2,000 חברים, אבל עם חלקם אני לא יודע מי הם בכלל וכולי. לצד זה שהטכנולוגיה תשנה את החיים בהמון המון מובנים, כמו שכרגע שוחחנו.
יש לך דוגמה לאיזה חברה שאתה אומר, וואלה, היא עושה את זה ממש טוב, את כל הסיפור של חוויות פיזיות ומבינה בני אדם ושמה באמת את...
בטח, יש... לא חסרות דוגמאות, יש, אפשר לדבר על איקאה, שהיא הבינה משהו אדיר סביב חוויה, דרך אגב, לא כולם מתחברים, לא כולם מתים על ה... איקאה, אגב, ממה שאני יודע, מה שמעניין אותה זה שתבואי לסניף. לא מעניין אותה שתקני באונליין. בעיקר לדעתי, משום שלאיקאה יש יתרון או בידול מאוד 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 גדול בחנות שלה, וברגע שאת באונליין נכנסת, אז מה כבר ההבדל בין איקאה ל-X שעושה את זה גם כן באונליין? נכון, יש להם את המוצרים שלהם, אבל החוויה, אבל תחשבי על הפער בחוויה בין זה. עכשיו, יש אנשים שלא מתחברים בכלל לנושא של החנות הענקית וכו' וכו', אז יכול שלהם זה לא רלוונטי, אבל איקאה הבינה שהחנויות שלהם, זה הנקודת בידול שלהם, וזו דוגמה קלאסית לחברה שעושה חוויה אחרת. יש דוגמאות יותר קרובות, אפילו אסוטה. אסוטה זה אחד הארגונים שאני מאוד מאוד מסתכל עליהם בהערכה. אין הרבה, כשאני בעשר שנים האחרונות מתעסק, לפעמים זה גם מתעסקל, אבל מתעסק בחוויית לקוח, אני תמיד שואל אנשים, איזה שלוש חברות אתה מכיר שהן הכי שירותיות, שהן הכי, אגב, איזה שלוש את יכולה להגיד שהן הכי חווייתיות מבחינתך?
באי להגיד אמזון אחד, אבל זה זהו, גיוון כזה.
לא, התכוונתי בישראל אבל.
הכי שירותיות. האמת ש... בגלל שאמרת...
זה כיף פתאום להיות המראיין.
בגלל שאמרת אסוטה, אז אני מרגישה שאסוטה זה באמת דוגמה ממש טובה.
בסדר, אבל לא משהו שאני אמרתי.
אבל רגע, שנייה, אני...
תקלתי אותך.
לא, זהו, לא חשבתי על זה.
אז אני אעזור לך. אני תמיד מסתכל על אסוטה כגוף כזה. דרך אגב, קופת חולים מכבי, שהיא החברה של אסוטה, היא גם ראויה לציון.
גם הבנקים בסדר הרבה פעמים, תלוי איזה.
לא בטור שהמאזינים שלך יסכימו איתך.
1-0,
אני לא יודע. דרך אגב, אני לקוח של מזרחי טפחות, ואני חייב לציין שהנושא של הקשר האישי שם אכן עובד, זאת אומרת, באפליקציה הם שמים את הפרצוף של הבנקאי, ואתה יכול להגיע אליו מאוד בקלות, אז לפחות ברמת המהלך הזה אני חושב שזה נכון. אבל בכללית תשאלי אנשים, רמת ההדה לחוויה בבנק היא להערכתי לא מספיק, לא בבנק מזרחי, מדבר בכללי, לא מאוד גבוהה. ובאמת, מעטות מאוד החברות, לי הייתה שאיפה מאוד גדולה, כשניהלתי את העולם הזה בשופרסל, ובאונליין אני חושב שגם הצלחנו, ברמת החנויות זה סיפור אחר, אבל באונליין ללא ספק מיצבנו את החברה כחברה שירותית, היא לא הייתה הכי זולה, אבל היא הייתה מאוד שירותית. וקשה, קשה לבחור, אפרופו שאלתך בתחילת השיחה, למה הרבה לא מצליחות, כי קשה להגיד איזה חברות מאוד מאוד שירותיות.
האמת, וולט פה בארץ סופר שירותי, למרות שעכשיו קצת פחות, אבל היו.
יכול להיות. אני לא יצא לי הרבה זמן להזמין מהם, אבל יכול להיות שגם וולט. וולט זה גם חברה שהיא מאוד מאוד, כלומר, מיקוד בה, זה מעכשיו לעכשיו. אגב, לכן כשאת מזמינה גם מוולט מרקט, זה את רואה את המלאי של הפרופו של המוצרים, את רואה אותם ממש ריל טיים, כי זה את מזמינה ותוך דקה מקבלת, או תוך 30 דקות מקבלת, להבדיל מהזמנה למחר וכולי, אבל לא ניכנס זה כבר. בקיצור, אז נתתי את איקאה כדוגמה, נתתי את אסוטה כדוגמה. יש בוודאי פה ושם עוד דוגמאות, בעולם יש הרבה דוגמאות. חברה סופר מעניינת למי ש... כאילו אולי האבי התורה של שירות לקוחות כמנוע לסגסוג עסקי זה זאפוס, שנרכשה על ידי אמזון. המייסד שלהם כבר נפטר וכו'. היה שם סיפור טרגי, אבל סיפור סופר מעניין למי שרוצה לחפש אחר כך איך בונים חברה. כן, יש להם ספר שקוראים לו Delivering Happiness, שזה ממש כאילו ההורים והתומים למי שרוצה לבנות חברה מבוססת שירות, קראתי את הספר הזה יותר מפעם אחת. ויש חברות תעופה בעולם. ווסט.
יש את האמריקאית הזאת.
חוץ מג'ט בלו, מדברת נראה לי על ג'ט בלו, אבל יש את, אוי, ברח לי השם שלה, ווסט, נו?
האמריקאית עם הטיסות הקצרות
כן,
ממש.
כן, 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 ווסט, שכחתי את המילה השנייה. תכף אני אזכר. בעולם האנטרטיימנט דיסני מאוד ידועים בחוויה המאוד ייחודית שלהם בפארקים ובכלל, ובקיצור, יש דוגמה.
סאוט-ווסט.
זכרתי שזה בחוף המערבי, לא זכרתי שזה סאוט. אז סאוט-ווסט היא דוגמה, ודרך אגב, היא דוגמה מעניינת לחברה שלאו דווקא עושה את הכל מפונפן ופרימיומי. לא. ההפך, הכיסאות לדוגמה, הם לא מסומנים שם במיטב זיכרוני בכל הטיסות. זאת אומרת, אתה עולה ומתיישב איפה שיש מקום. לכאורה זה פחות שירות. אבל לפעמים, ההבנה פה שלפעמים פחות שירות, זה יותר שירות. פשוט מעלה את כולם על המטוס ובהמשך הדרך, אני זוכר שטסתי איתם כמה פעמים, מ-LA לווגאס, טיסות קצרות, כמו שאמרת, ויש שם משהו גם מאוד קזואלי בסגנון, כאילו, הדיילת באמצע הטיסה כזה לוקחת הרמקול ומתחילה להריץ דחקות, וזה איזשהו סגנון שהוא שלהם, אבל הוא חווייתי.
הם גם אומרים, כאילו, אנחנו לא מתחרים בצדחות, אנחנו מתחרים באוטו.
נכון, בדיוק. זה לא עכשיו המחלקת עסקים של לופטנזה בטיסה מפרנקפורט לניו יורק, לא יודע, $4,000, וכיסא שהופך למיטה. זה אירוע אחר, זה אירוע של אוטובוס, כמו שאתה אומרת, להחליף את האוטו, לעשות את זה קליל, לעשות את זה יעיל, לקחת אחריות, לייצר איזשהו DNA. בדרך אגב, כמו בכל דבר בחיים, הרבה פעמים אתה פשוט צריך להיות, שיהיה לך את ה-DNA שלך. זה לא חייב להיות הכי יפה, או הכי מפונפן, או הכי עשיר, או הכי יוקרתי, אבל שהוא יהיה שלך. ושהוא יהיה משהו מבודל שאפשר לספר עליו, ולא להיות קצת מכל דבר, וכזה, זה מין סלט לא ברור.
מהמם. אולי ככה באמת לסיכום, אם היית היום, כמו שאתה עכשיו חוזר לתפקיד הראשון שלך, עם כל מה שאתה יודע, מה היית עושה אחרת?
קודם כל, להתחיל היום בעידן שאנחנו נמצאים בו, זה באמת מאתגר. ואחד הדברים שמטרידים אותי בתקופה הזאת, זה מה לייעץ לילדים שלי לעשות, ומה ללמוד וזה, זה באמת שאלות גדולות. אבל לגבי עצמי, קודם כל, לא הייתי עושה שום דבר אחרת, זאת אמנם קלישה, אבל זה באמת נכון. זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, זה או דבר שעובד לך, או דבר שאתה לומד ממנו, זה הכי נשמע כזה גנרי להגיד, אבל זה אמיתי. דווקא המקומות הקשים, דווקא נפילות, דווקא טעויות, הם מקומות שלמדתי מהם. אולי כן הייתי אומר לעצמי, לחיות יותר בהווה, פחות להסתכל רק לחיות את העתיד. אני הרבה מאוד שנים חייתי את העתיד. חייתי ממש בזמן עתיד, כאילו כל הזמן להסתכל מה קורה קדימה ולאן זה מוביל, איך זה לוקח אותי או את העסק או כל דבר אחר. ובאיזשהו שלב אתה בערך מגיע לאזור גיל 40, אתה אומר, בוא רגע נחיה את הרגע. אז זה ככה דבר אחד. ודבר שני, זה קצת יותר לסמוך על הבטן. כי אם כבר המקומות ש... אם בכל זאת תשאלי אותי מה למדתי מהטעויות, למדתי שבדרך כלל הם קרו כשלא הייתי נאמן למה שהיה לי בבטן, למה שהרגשתי. ואם אתה יותר סומך על עצמך ועל התחושות שלך, גם אם הן לכאורה מובילות אותך לתוצאה שאתה לא רוצה בה באותו רגע, אבל תסמוך על עצמך, אתה תגיע כנראה לתוצאה הנכונה. אבל באמת, גם המקומות ש... ואני לא מדבר רק על לפני 15-20 שנה שסיימתי את רייכמן, מדבר. גם בשנה האחרונה וגם לפני שנתיים היו לי החלטות לא טובות, והיו לי גם טובות, אבל אלה הלא טובות, אני חושב שבעיקר הם קרו כשלא הייתי נאמן עד הסוף לעצמי. אז להיות נאמן לעצמך, ולחיות את הרגע, ולהיות בזמן הווה, ולא רק בזמן עתיד.
באמת, זה טיפים מעולים. אני לוקחת את זה, ואני מקווה שגם...
קיבלת אותם לפני גיל 40.
כן, זהו, זה מצוין. טוב, תודה רבה רבה, באמת, סופר מעניין. וזה הרבה נקודות למחשבה, איך באמת למקסם את העניין של חוויית לקוח, ולהסתכל על זה קצת בנקודת מבט אחרת. תודה רבה לך ותודה רבה למאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
ביי, תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.